ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לעתיד מתמשך, פודקאסט שעוסק בהיסטוריה ובהתפתחות של קהילות המדע הבדיוני והפנטזיה על כלל שלוחותיהן בישראל, מהאלף הקודם ועד לעתיד הלוט בערפל.
שלום לכולם ולכולן, פרק נוסף של עתיד מתמשך, והיום איתי ועם קרן, הנרי הראל. הנרי, תציג את עצמך בבקשה.
שלום, אז שמי הנרי הראל, ואני מייסד, הבעלים והעובד הכמעט יחיד וראשי יחד עם זוגתי שתחיה אלה בהוצאת סיאל. אבא לשתי בנות שחלק מכן בטח מכיר, דניאלה ונור הראל, שגם הם נולדו לתוך המדע הבדיוני, ותודה שהזמנתם אותי.
אז אני אתחיל בלשאול את השאלה שאנחנו שואלים את כולם, שזה, הנרי, איך הגעת לקהילה?
אני לא חושב שהגעתי לקהילה אי פעם. זאת אומרת, אני חושב שהקהילה התקיימה ביקום מקביל אליי, הבנות שלי בוודאי היו בתוך הקהילה, ובצורה הרבה יותר עדוקה. אני הגעתי למדע בדיוני, והקהילה שהיא קהילה שעוסקת במדעי פנטזיה, התקיימה במקביל אליי, ואז אי אפשר היה לפספס את הכנסים. אני הייתי מהכנסים הראשונים שאי פעם התקיימו בארץ, אבל אף פעם לא כחלק מהקהילה, אני אף פעם לא הייתי חבר באגודה, עמותה, או איך שלא קראו לזה, אף פעם לא הייתי חלק מהפוליטיקה, הכרתי טונות של אנשים, דיברתי עם המון אנשים, הייתי בהמון פעילויות, אבל אף פעם לא הייתי פורמלית חלק מהקהילה. אז אני לא הגעתי לקהילה, אני לא מרגיש את עצמי חלק מקהילת המדע הבדיוני בארץ, כקהילה סגורה, אני מחשיב את עצמי כאוהב, חי, נושם, מדע בדיוני, period. מנסה להביא אותו למרחב הישראלי, אבל אני לא מרגיש חלק מהקהילה.
אז איך הגעת אל המדע הבדיוני אם ככה?
זאת שאלה, מה שנקרא, אני שמח ששאלת. כשביקשתם לדבר איתי, הסתכלתי על הספרייה שלי. אחת הגאוות שלי זה שאני חושב שיש לי את ספריית המדע הבדיוני בעברית הגדולה ביותר בארץ. את היית אצלנו, קרן, את ראית את הקיר, ואת מהנהנת, אנשים לא רואים את זה, אבל את מהנהנת.
אז אני אגיד לטובת המאזינים והמאזינות, זה באמת היה מבחן לכוח הרצון שלי ולכבוד שאני רוכשת להנרי ואלה, על זה שלא הסלקתי אף ספר מהספרייה, וזה לא קשור לזה שדניאלה שמרה אותי כל הזמן במרחק של 3 מטר לפחות מכל ספר בבית.
כן, אז הסתכלתי על הספרייה והלכתי להסתכל על הספרים הכי ישנים שיש לי כאן. הספרים הכי ישנים בז'אנר שאני קניתי, זאת אומרת, קודם כל קניתי את כל הספרים בכספי שלי, לפעמים קיבלתי מתנות אבל רוב הכל קניתי, אני לא יודע אם שמעתם על סדרת סייר החלל של מק ויקר. צריך לכם לשמוע על הדבר הזה? אוקיי, ביג היט בשנות ה-60, הרבה לפני שנולדתם. אוקיי, עכשיו, אני חושב שלסדרה יש עוד כמה ספרים, יש בסך הכל 4 או 5 ספרים מהסדרה הזו. תקשיבו, היום זה לא עובר בגרון, אבל לילד, ואז אני ילד, שקורא על חלליות ועל מסע בין כוכבים, ובלשים וחייזרים וכל מיני דברים שקורים בחלל, שמחה גדולה. למותר לציין שעוד לפני זה קראתי את מסע לירח של ז'ול ורן, כי גדלתי עם השכלה די קלאסית בעניין הזה, ו-80,000 מיל מתחת למים וכו', זאת אומרת, החיבור הטכנולוגי מחשבתי תמיד קיים, ואז אני קורא את זה בשנות ה... בוא נגיד, שנות ה-60-70 זה סייר החלל, אבל בואו נקפוץ קדימה לא הרבה, לגיל 18 טירונות, ובטירונות אני עם הספר הראשון שיצא בסדרה הלבנה של עם עובד, לקחתי אותו איתי, הוא איתי בקיטבק, הוא מעביר לי את הטירונות, אני חושב שזה העיר של קונפורצימה, הראשון שיצא, אם אני טועה, ועברו מאז 2.5 שנים, כן, ומשמה אני זוכר את עצמי, הולך להוצאת עם עובד, שישבה אז במה זה, ושואל האם כבר יצא הספר הבא בסדרה. בחנות שלהם, בפנים. עוד לפני שזה היה מגיע לחנויות, אני הייתי יושב ככה עם ריר על השפתיים, וכמובן אחר כך יוצאת פנטזיה 2000, ואני, יש לי את כולם מהעותק הראשון, כמה פעמים היה איום לזרוק אותם בתוך מה זה הניירות הישנים האלה פה, אבל אין באותה תקופה תרבות קריאה באנגלית, כאילו אי אפשר למצוא חומרים, ואז יש פיצוץ, העם עובד מאוד הצליחי מסדרה הלבנה, וכל הוצאות הספרים, בלי יוצא מן הכלל באותה תקופה, ניסו לחכות אותם. כולם מוצאים מדע בדיוני, מהגורן ומן היקב, כל מה שהם יכלו להניח עליו את היד. עכשיו תזכרו, אנחנו מדברים פה על שנות ה-70-80, ויש להם את כל ספרות תור הזהב לא מתורגמת. זה אומר שספרים משנות ה-50, אפילו 40, קצת 30, שזכו להצלחה היסטרית מבחינה כלכלית בחול, כל הוצאות הספרים הסתערו קדם. מי שרק יכול להניח את היד על משהו, שם פעד, וכל ההוצאות מוציאות. אצלי הספרים אגב מסודרים לפי הוצאות במדף, אך שיש לי נציגות של כל הוצאות הספרים, ואני קונה הכל. כל שבוע ספר וכל מה שיוצא, ואני קורא וקונה וקורא וקונה, ונהנה מכל דבר. ובאמת, האוסף שלי גדל. אגב, אני חייב לציין שאני לא קורא רק מדע בדיוני, כי אם מישהו שומע וחושב שאני קורא רק מדע בדיוני, זה שקיעה. אני קורא הרבה דברים, אבל אני מוצא שבז'אנר הזה, זה מה שהכי לוקח אותי פנימה, אני יכול לדבר על זה שעות למה, אבל זה מה שלקחתי, והנה, זה ההיסטוריה של איך אני הגעתי למדע בדיוני.
אני קצת רוצה שכן תגיד מה אתה כל כך אוהב במדע בדיוני, אפילו שזה טיפה בקצד של הנושא.
אוקיי, אני חושב שיש שני אלמנטים. קודם כל, התשובה שאני נותן לאנשים ששואלים אותי היום, למה מדע בדיוני, אני אומר שמדע בדיוני הוא מרחיק עדות. זאת אומרת, הוא מאפשר לקרוא סיפור, לא להתחבר לרעש שיש לנו מהסביבה המיידית שלנו. זאת אומרת, אם מישהו היה כותב סיפור על משתפי פעולה עם הנאצים היום, אולי עובר, אולי לא עובר. תלוי באיכות הכתיבה וזה. אבל אם זה חייזרים שאוכלים בני אדם, ויש מישהו שבמקום לרצוח את בני האדם האלה, קוראת להם איברים ומבשל רק איברים של אותם אנשים, כדי שלא יצטרך להרוג את בני האדם עליו. ועכשיו השאלה, האם המישהו הזה הוא משתף פעולה עם החייזרים, כן או לא, והאם צריך להניש אותו? ואני מספר עכשיו סיפור שאני קורא ואני נהנה ממנו, אני יכול לספר את הסיפור הזה לבן אדם, והוא לא מבין שאני בעצם שואל אותו שאלה מוסרית על שיתוף פעולה עם האויב והגבולות שלו. לזה אני קורא להרחיק עדות. או הסיפור על העיר המופלאה שהיא נהדרת ויש ילד בתוך המרתף שמענים אותו ובזכות זה העיר היא מצוינת ואנשים קמים והולכים. כל אחד יכול להזדהות עם הסיפור הזה עד שהוא פתאום מבין שהוא חי בעיר כזו. שהמדינה שאנחנו נמצאים בה היום היא באיזשהו מקום עיר כזו. אבל אם אני הייתי מספר לו על... יש אזרחים סוג ב' במדינה, סוג ג' וגם סוג ד', ובזכותם אנחנו חיים טוב, לא בטוח שהיה מתחבר לזה. זה מה שאני קורא הרחקת עדות. זה הדבר המדהים ביותר שספרות פנטזיה ומדע בדיוני מייצרת לדעתי, ביכולת להעביר מסרים שפתאום אנשים קולטים. בדברים היותר משמעותיים שלה, זה כל ספרי הדיסטופיות למיניהם, מה יקרה אם נמשיך בדרך האיומה והנוראה הזאת, כן? איך יראה בוקר שאחרי שואה גרעינית? היום כולם, בואו נפציץ בגרעין. יש שם עכשיו ברוסיה, כמות הרוסים שרוצה להפציץ, האזרחים הרוסים, לשמחתנו, לא הממשלה הרוסית, להשתמש בנשק גרעיני, בואו כל פעם נפציץ את אוקראינה בנשק גרעיני וכו'. אבל תקרא את בוקר על החוף, תקרא מה זה אומר לקום בבוקר לעולם פוסט שואה גרעיני. זה הרחקת עדות. זה יכולת לקחת את עצמך וללכת החוצה, זה דבר אחד. דבר שני, שהוא עוד יותר, לא עוד יותר, מתחבר במקביל מאוד, אני טכנולוג, אני עוסק בהנדסה, אני מהנדס במקצועי, ואני בהרבה מאוד תחומים של הנדסה נמצא, והיכולת לעשות אקסטרפולציה מחשבתית עם חשיבה קדימה, היא מדהימה בעיניי. אבל אני לא מקורי, אני חייב להודות שאני לא מקורי. אלווין טופלר, הלם העתיד, שספר סוציולוגיה שיצא בשנות ה-70, מדבר על חינוך, ובתוך החינוך הוא מדבר על המון נושאים, זה אחד הנושאים. הוא אומר, אם אנחנו מסתכלים היום על איך מלמדים היום בבית ספר, זה כמו ללמד מישהו לנהוג כשהוא מסתכל רק על המראה האחורית. הוא לא מסתכל על הכלי, הוא מסתכל על מה היה. והוא מדבר על המדע הבדיוני ככלי לחזות פני עתיד, כדי לפתח חשיבה ספקולטיבית שמאפשרת לנוע קדימה, ללכת קדימה ולראות דברים שיכולים לקרות בעתיד, ולדעתי הוא מדהים, ואני התנסיתי בזה. זאת אומרת, הרבה לפני שהייתה לי את ההוצאה, למדתי בטכניון, והייתי סטודנט לתואר שני במחלקה לחינוך בטכניון, והייתי צריך לעשות סמינריון כלשהו. אני קראתי את הספר של טופלר כמובן הרבה קודם, אמרתי בוא נעשה ניסיון, אז זוכרים את פנטזיה 2000, פנטזיה 2000 יש באחד הכרכים, אני כבר לא זוכר את זה, יש סיפור קצר שנקרא לא עוד עפרונות של סופר בשם מוריסי, ובסיפור הזה מורה קם בבוקר, לובש את השכפ"ץ שלו, נכנס לאוטו, נוסע לשכונת עוני, נכנס לתוך בית הספר, עולה, עובר בגלאי מתכות, נכנס לכיתה, מחלק את הריטלין או את הסמים המקובלים, אז לא השתמשו במילה ריטלין, לילדים היותר בעייתיים, שבכלל נמצאים בכיתה, כי אם הם לא יגמרו את הלימודים, הם לא יקבלו קצבת אבטלה כשהם יגמרו את הלימודים. בהפסקה הוא הולך לשתות את הכוס תה שלו, בדרך הוא מציל מורה מאונס, והם הולכים ביחד לשתות תה, ואז הוא חוזר לכיתה, גומר את היום לימודים, נכנס לאוטו, נוסע הביתה, והוא הולך לישון. זה בערך הסיפור. סיפור קצר. נכנסתי לסמינר, ובסמינר סטודנטים לתואר שני ושלישי לחינוך והוראה, ונתתי להם את הסיפור הזה, שצילמתי מתוך פנטזיה 2000, לא יארגו אותי על זכויות יוצרים, אני מקווה על העסק הזה, ואמרתי להם, אני רוצה להראות לכם את הקונספט של שימוש במדע בדיוני ככלי להוראה וחינוך. וכדי לדבר על העניין הזה, אני מבקש לכם לקרוא את הסיפור. עכשיו לוקח לקרוא את הסיפור בדיוק 5 דקות, הם כולם קראו את הסיפור, כשנגמר הסיפור, התחיל ויכוח בכיתה, היינו כ-20 איש, לא יכול להיות שככה יהיה עתיד, זה לא יכול להיות, זה. נתתי לוויכוח לרוץ כבערך 15-20 דקות, וכל אחד עם טיעונים וטיעונים כאלה, ואז עצרתי אותם, ואמרתי, תראו מה קרו ב-20 דקות האלה. אנחנו דנים על איך יראה העתיד של החינוך ובתי הספר. המדע הבדיוני יצר טריגר חשיבתי ויכולת לקחת את החשיבה קדימה. וזה זה חוויות מעצבות מתחום המדע הבדיוני שהביא אותי להכרה ואהבה שמושכת אותי עד היום להמשיך ולעסוק את הנושא. אז זו התשובה חוקה לשאלה קצרה שלך.
אז זה מעולה, כי יש לי עוד שאלה קצרה. למה הוצאה שמוקדשת למדע בדיוני?
אני חושב שזה, תאמינו או לא, בזכותו של קובי קמין. קובי קמין, אתם מכירים אותו, הוא קולגה, עמית, שהיה שותף פעם להוצאת אודיסאה, ואחר כך הוצאה משלו בשם קמין וכו'. אבל מה שהוא בעיקר עושה זה למכור ספרים משומשים. יש פה חנות של ספרים משומשים. ואני נכנסתי אליו, לא הכרתי אותו, חיפשתי ספרים, הוצאתי איזה ספר מדע בדיוני, אפילו לא זוכר איזה, והוא אמר לי, תשמע, אם זה מה שמעניין אותך, שבוע הבא יוצא הספר מסע לשלושה עולמות של קור ויינדסמי. ואמרתי לו, איך אתה יודע? אז הוא אמר לי, כי אני מוציא אותו, בהוצאת יחיד שלו. אני אומר, מה זאת אומרת אתה מוציא אותו? למה אתה, איך? אני תמיד חשבתי שמוציא לאור, זה מין יצור מיתולוגי שיושב על פרדיסטל ענקי, אי שם בשחקים, ומפזר ספרים מהענן לאנשים, שאיכשהו בדרך קוסמית זה מגיע לאנשים, וכל מה שיוצא מתחת ידיו מפואר ומוצלח, אוי כמה טעיתי. וקובי ממש לא נראה ככה, מי שמכיר אותו יותר, אחרי דבר הכי דומה זה להוביט במערה שלו עם הספרים, זה הדבר שהוא הכי דומה לו, לא לאותו יצור מיתולוגי שהיה לי בה. ואז הוא אומר לי, משפט מאוד חשוב לטעמי, הוא אומר, כי חשוב שיהיה בעברית. חשוב שיהיה בעברית. ואני לקחתי את המשפט הזה שהדהד, והבנתי שכשאני מסתכל על הקיר הדי גדול שלי שמלא בספרים, היו המון אנשים שעבדו קשה מאוד להביא לי את הספרים האלה. ואלמלא הם, אני לא הייתי אני. ואם אני רוצה להשפיע על התרבות הישראלית, על התרבות העברית של השפה העברית, הדרך שאני יכול, אני לא מספיק מוכשר לכתוב ספרים. קרן, את כותבת, את יוצרת, אוקיי? אתם עכשיו יוצרים תוכן בצורה בלוג, אתה ערכת, הסתכל, וקראת את הצורה לסופרים מתחילים עד שהם השתפרו. אני לא מסוגל לעשות את זה, אני לא מספיק מוכשר לזה, אבל אני כן יודע שכשאני קורא משהו באנגלית, כבר בתקופה הזאת אני קורא כמויות גדולות מאוד באנגלית כמובן, אני אומר, יו, איזה בעסה שאני לא יכול לחלק את זה עם אנשים בתרבות שלי, בשפה שלי. עכשיו, צריך להבין שיוצרים וסופרים ישראלים שכותבים ויוצרים בתוך האווירה הישראלית, זה מתוך הביצה הישראלית, מתוך איזה ביצה? שלולית מאוד קטנה הישראלית, הרעיונית הישראלית. זאת אומרת, אם אנחנו לא רוצים להיות ברמה של הקונספט, לא יודע, הגנום הישראלי שלנו, לא רוצה להיות כמו שבט האינדיאני המבודד שמתחתן אחד עם השני, בסוף כל הילדים יוצאים דפקטים, צריך להזרים פנימה רעיונות חדשים. ולהזרים פנימה רעיונות חדשים זה להביא ספרות מתורגמת לכאן. זה לא אומר שלא צריך לעודד יצירה ישראלית מקומית, אבל זו מטרה אחרת. זאת אומרת, אם אני רואה את המטרה שלי כדי להעשיר את התרבות הישראלית, לשים את השני גרם שלי בתוך החומה הזאת שנקראת תרבות השפה העברית, התרבות הישראלית, אני צריך להביא את הדברים מבחוץ פנימה. אני צריך להביא רעיונות אחרים פנימה. להדהד רעיונות קיימים, למשל על ידי עידוד יצירה מקומית, לא ייתן את המטרה הזאת, הוא ייתן מטרות אחרות שהן חיוביות, ואז אמרתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות. ולכן הפיקינג של הספרים, להוציא כמה חריגות שזה סתם, אוי, זה נחמד הספר, הוא עם הרבה מחשבה של איזה רעיונות, איזה מסר, איזה סאבטקסט אני מוסיף לקוראים פה בישראל. וככה אני בוחר את הספרים, וככה זה התחיל. אף פעם זה לא הייתה לזה הכוונה להיות, לא יודע, לא המובד הבא, כי המובד מסובסד, אבל הזמירה בו פתאן מודן הבא, או להיות איזו הוצאת ענק שמציעה, ולא צ'רי פיקינג, אלא אפל טרי פיקינג, של דברים שהם לפעמים קשים לבליעה, כדי שיהיו זמינים בשפה העברית. ושוב, תשובה ארוכה לשאלה. סבור.
לא, זה בסדר, כי זאת הייתה תשובה גם לשאלה הבאה שלי, שהיא איך אתה בוחר מה להוציא לו. אז במקום זה אני אעבור הלאה ואשאל, כן, על היחסים. אמרת שאתה ליד הקהילה, נקרא לזה ככה. איזה מערכת יחסים, אם בכלל, יש בין ההוצאה לבין הקהילה, בינך לבין הקהילה?
וואו. במובן של איך היא מתבטאת, איזה ציון לתת לה, קשה לי לענות על זה. בוא נגיד, הקהילה, או בוא נגיד, קוראי המדע הבדיוני מתאפיינים בדרך כלל, באחד, אינדיבידואליות ועצמאות מחשבתית שהיא לא אופיינית לרוב הקוראים. קוראי המדע הבדיוני הם הרבה יותר דעתנים, לדעתי, מקוראים של ז'אנרים אחרים. והרבה יותר ביקורתיים. אני חושב שחוויית שיא הביקורתיות שחוויתי, זה כשתרגמתי את הספר Blind Sight של פיטר ווטס, שקיבלתי ביקורת על הספר, על שם הספר, עוד לפני שהספר יצא לאור. הספר עדיין לא יצא לאור, וכבר התחילו הביקורים.
רגע.
רגע, אני מבית קרם.
אני כאילו 50% מתפלט ו-50% מכירה את הקהילה שלנו, אבל מה היה לה, אני פשוט לא, אתה יכול להסביר על זה שנייה?
האם ראייה עיוורת, ראיית עיוורון, עיוורון ראייה, התחיל דיון, חבר'ה, אני זוכר את זה נורא טוב, כי זה היה באמת השיא השלילי, הייתי אומר, של המשוב שאי פעם על משהו שהוצאתי. אני יכול לתת לכם עוד דוגמה אחת. אחד הדברים שאני מבקש להביא לקהל הישראלי, זה את ההיסטוריה הקדומה, נגדיר את זה ככה, של המדע הבדיוני, פעילות סופר מבורכת שאני עושה עם אמנואל לוטם שנרתם לעניין, ואנחנו מתרגמים ארכיאולוגיה. כשאני מדבר על, על ארכיאולוגיה, אז יש את טירטו טרנטו של וורפול שנכתב במאה ה-18, שנחשב לאחד מהיסודות של ספרי הכשפים, הדאנג'ן אנד דרגנס וכיוצא באלה, אבל את, את הפלוק הגדול שקיבלתי, קיבלתי על נסיכת מאדים של בורוז. עכשיו, נסיכת מאדים של, של בורוז, יצירה סופר קלאסית, כאילו על, על זמנית, אני לא מדבר על זה שנעשו סרטים והמון ספרים נכתבו, וזה חלק מסדרה מאוד מאוד ארוכה, אבל על הכריכה יש בחורה בתלבושת כמעט קומיקסית, חצאית קצרה, חרב גדולה, רגע שנייה, אני חייב להסתכל על זה, לא חצאית, מכנסונים, יש לה איזה גרזן אימתני ביד אחת, או בשתי הידיים וכו'. ואיזה מכות קיבלנו מהקהילה, וואי 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 וואי. בספר היא עירומה כביום מוולדה, היא לא לבושה, היא נלחמת עם כלום על הגוף, זה הספר, אוקיי? אני צנזרתי, לא משנה, חטפנו. עכשיו, זה הקהילה, אנחנו חוטפים על ימין ולשמאל, אבל אני חייב להגיד משהו נורא מעניין על, על העניין הזה של, של החטיפה. מעולם לא חטפנו ביקורת ממישהו שעוסק בתחום היצירה עצמו, סופר או מול או עורך. כל הביקורות היו מהקוראים. אוקיי, סיפור שלישי, אני חייב, אני מוכרח. אנחנו מוצאים לאור תרגומים, הבנתם קודם למה, נכון? יפה, אז יש לי את הסדרה של בת אובים, של סירי פטרסן, הנורווגית, לא אמריקאית, היא נורווגית. תרגמנו מנורווגית, אוקיי? התרגום מנורווגית. אני עומד בדוכן, ואני רגיל לשמוע, אני מעדיף לקרוא באנגלית, כשאני עם הספרים. אבל מגיע אליי מישהו ואומר, תגידו, אני רוצה לקרוא את זה באנגלית, אז אני אומר לו, אין באנגלית, לא תורגם לאנגלית, זה בעברית. אני אומר, אני אחכה לתרגום באנגלית.
אני כאילו קצת
אני אחכה לתרגום באנגלית, אוקיי? אז כשאתה שואל אותי על היחסים שלי מהקהילה, ואלה שלושת הדוגמאות שצפות לי לראש, אתה יכול להבין שאני מוציא את הספרים שלי למרות הקהילה.
אם יותר לי רגע, אני כאילו גם יושרה שניונית של אן לקי יצא אצלכם, שזה ספר.
נכון.
וזכה בגפן.
אז מי זכה בגפן? זכה בהוגו.
זכה בהוגו, זכה בגפן. אן לקי באופן כללי, בן אדם מקסים, מקסים, מקסים.
מדהים, היא מדהימה.
היא אחת הסופרות האלה שמעניקות תקווה לכולנו, מהסוג שעשו ילדים, עשו משפחה, עשו קריירה, ואז בגיל 40 ומשהו כתבו ספר ופתאום הפכו להיות הצלחה מטורפת, אחרי שהיא החליטה כמעט לוותר על זה. יש לך גם סיפורים חיוביים על הקהילה, או שאתה מרגיש שאתם זוכים לבעיקר ביקורת?
קודם כל, בוא נתחיל עם זה שאנשים קונים את הספרים, לא מספיק. אנחנו, העסק הזה הוא די פילנטרופי עדיין לצערי, ובגלל זה אני מוציא הרבה פחות ממה שאני רוצה להוציא. ואני חושב, יש שם ים של רעיונות וחשיבה שחבל שאינה. אבל כשהקהילה החליטה להזמין את רוטל ג'ון וויליאמס לארץ ולארח אותו כאן, אחרי שאנחנו הוצאנו את הטרילוגיה שאחר כך עברה לחמישולוגיה, ועכשיו הוא סופר מדהים בעיניי, זה דוגמה לתמיכה משמעותית בכל קנה מידה של הקהילה הממוסדת, של הצד הממוסד ביותר של הקהילה. זאת אומרת, אני מבדיל, כשאת מדברת קהילה, אז היא לא הומוגנית, הקהילה לא הומוגנית, הקהילה מורכבת, קודם כל טווח הגילאים של הקהילה שלנו שהוא נפלא, דרך אגב, במיוחד אחרי שהייתי בכנסים בחול, ואני הייתי מצעיר העדר, ראיתם שם, ראיתם, אנחנו היינו הילדים לעומת חלק דינוזאורים שהסתובבו שם, שחלקם למדתי ככה במלא אורה, וואו, זה סופר שנמצא אצלי על המדע, ופתאום הוא הולך 2 מטר לידי, מדהים, כן? אז הקהילה שלנו היא הרבה יותר רבגונית, הרבה יותר עשירה, הרבה יותר עסיסית, אז זה גם פותח פתח למגוון מאוד מאוד גדול של דעות והשפעות. אז קודם כל, יש תמיכה של הקהילה, אנחנו בבית, אלה שלוקחת את רוב העומס של של הטיפול היומיומי בספרים, מצד אחד חובה את, את הביקורת, אבל מצד שני גם את הרכישות ואת השאלות, ואיפה הספרים וכמה ולמה. עכשיו, אמרתי קודם שבבחירת הספרים אנחנו לא בוחרים ספרים קלים לעיכול. המילה, זה שפה נקייה, אנחנו לא בוחרים ספרים מסחרים, או מסחרים מספיק. זאת אומרת, אין לנו אוסף של להיטים שהם money makers, אם כבר, בכלל בספרים בעולם קשה לייצר money makers. וההוצאה כרוכה בספר תרגום, להבדיל מספר מקור, הרבה יותר זול להוציא ספר מקור, כן? זה כתוב בעברית, בדרך כלל מגיע כבר אחרי העריכה, היינו ערך שני אלה שאני מדבר איתם, ואז זה נורא כיף להוציא אותו. כל מה שצריך לעשות זה לעמד ולהעביר לדפוס, ויאללה קדימה, יש ספר.
אני, סליחה שאני עוצרת אותך, הנרי, אני פשוט מרגישה שזה הנקודה להצהיר על ניגוד הכוונות.
לא, זה לא ניגוד כוונות, לא נכון.
שלי.
לא, ממש לא. למה?
אני צוחקת, אבל זה זמן טוב לעשות פלאגים.
הספר הראשון שלך יצא אצלנו, והרבה יותר קל להוציא ספר של סופרת ישראלית, שאני רואה אותה בעין, מדבר בשפה שלה, הספר כתוב בשפה שלה, אני לא צריך לתרגם אותו, הוא כבר מקיאה ארוך אחרי טיפול כסחני של עורך שהתעלל בקשות, שלא ננקוב בשמו, וכן הלאה וכן הלאה, ואז הכל מוכן.
ננקוב בשמו ונקרא לו אהוד מימון.
לא רק אני, אבל כן, יש שם דברים שנערכו על ידי רעמי שלבת.
אבל בשורה התחתונה, זה חוויה מאוד נעימה. ואם את מדברת על קהילה, תקופה של קהילה אלינו, גם זה חלק מהתקופה של הקהילה אלינו. וכמו שאמרתי לכם, לפני ששאלת אותי את השאלה הזאת, אני מבדיל את כל הביקורות, את כל הדברים שאנחנו חטפנו מהחבר'ה שלא יוצרים בקהילה, מהחבר'ה שצורכים תוכן בקהילה. האנשים שיוצרים בקהילה מבינים את הקושי ואת המאמץ ואת המסלול ייסורים שעובר. תקשיב, אתם יודעים כמה אדם נשפח רק על תרגום של שם? אתם יודעים כמה קרבות הלכו פה? יושרה שניונית? מי מעיז לכתוב כזה ספר עם יושרה שניונית? אוקיי? וכשיוני המתרגם שלנו כותב גומץ, ואנחנו מתחילים לחפש את זה במילון, מה זה גומץ? מה זה גומץ? מה זה גומץ? מה זה גומץ? אני יודע שאת יודעת, כן? דוקטור קרן לנסמן, אני יודע שאת יודעת מה זה גומץ, אבל אנחנו מתחילים לחפש מילים של בית מרקחת, ואז הדיון הוא האם אנחנו מרחיקים מאיתנו את הקוראים, האם אנחנו צריכים לרדת לרמה של הקוראים, או להביא את הקוראים לרמה של העברית שאנחנו רוצים שתהיה. הדיונים פה והוויכוחים הם, איך מתרגמים wind up girl, של בת שיגלופי. איך מתרגמים את זה לעברית? בבקשה, נחנקים, נכון? נחנקים. יש כאלה שזה סופר קל לתרגם, אבל זה נדיר. הרוב זה קריאת ים סוף לתרגם את העסק הזה. אגב, שם בסוף סגרנו על נערת הקפיץ. זה היה הרעיון שם פחות או יותר, אבל יש קושי אמיתי כשאתה רוצה להביא משהו משם לכאן, ואתה עכשיו שואל את עצמך איך אתה מאבד בעין בלי לאבד באלף חלק מהמסר, מהרעיון, אתה בצרה צורה, ואז קופצים לך כל החוכמולוגים ואומרים, לא, היית צריך לעשות ראייה, לא ראייה עיוורת, אלא ראיית עיוורון. לך תוציא ספר ותדבר איתי אחר כך.
אני חייב לציין אחד הספרים שאני הכי שמח שתורגמו לעברית בשנים האחרונות, ספר נהדר.
הוא מדהים. הוא מדהים, אבל אני לא מוותר על החוויה הזאת, אני מקווה להמשיך לעשות את זה עוד, כן? זה הולך ונהיה יותר קשה, נהיה יותר קשה מכמה פעמים. אחד, יותר זול היום להפיק ספר ברמת הדפוס, אז השוק מוצף בספרים, ואתם בטח מכירים את זה, אורך חיי המדף של ספר בחנות ספרים נמדד בשבועות ספרים. זה אומר שאם פעם הייתי זוכה להיכנס לחנות סטימצקי, והייתי שואל איפה הוא המדף בדיוני, ואז היו מראים לי שם למטה, זה תמיד למטה, תמיד הייתי צריך לרדת על ארבע כדי ללקט את הספרים שלי. היום אני שואל איפה המדע בדיוני, אז הם לא יודעים, זה כבר לא קיים. אז הוא קצת נמצא ליד הפנטזיה, הנפח המדף ירד בצורה דרמטית, אורך החיים ירד בצורה דרמטית, נפח המדף ירד בצורה דרמטית. זה אגב תופעה עולמית. אני דיברתי עם וולטר ג'ון וויליאמס, פגשתי אותו, הסופר שהזכרתי קודם, הוא אמר, אם היום הוא היה מתחיל את הקריירה הספרותית שלו, הוא לא היה מצליח לחיות ממחירת ספרים. המבנה של השוק, האיחוד של ההוצאות, אגב, גם בארץ כבר אין כמעט הוצאות ספרים, פעם היה המון הוצאות ספרים, היום הן הולכות ומצטמצמות, על ידי זה שהן מתאחדות ביחד, והשם המותג אולי עוד נשמר, אבל אופוס כבר לא קיימת כאופוס, הוצאה מפוארת שיש לי פה שלושה מדפים שלהם, כן? היא נרכשה על ידי הוצאה אחרת, אז המותג נשאר, אז את יכולה להגיד שהוצאת אופוס יפסד, אבל ברגע שזה רק מותג, זה חיה אחרת, זה חיה אחרת לגמרי. כמות המדפים פה שהן מצבות להוצאות מפוארות, מתחיל ממעריב, זבם שהוציאו ספרים, הם עוד קיימים, אבל אף אחד לא מוציא שם מדע בדיוני, אף אחד לא מעלה על דעתו להוציא שם מדע בדיוני. הם פשוט נעלמו, כאילו, מסדה, סדרת המוסד של אסימוב, חברים, כאילו, הקלאסיקות של הקלאסיקות. ואני לא מדבר על ה-Holy Grail של עם עובד, שפשוט נעלמו. זאת אומרת, הם אחרי שנים שהם החזיקו, והם היו טיטנים של מדע בדיוני, חולית, נעלמו, לא קיימים יותר. אז היום להוציא ספר בישראל, יניב מעיז להוציא, אני מעיז להוציא, וגם הוא הולך ודועך, וגם אנחנו הולכים ודועכים. סיבה טובה, דרך אגב, זה שאנשים אומרים, רגע, אני קורא באנגלית, שזה נהדר, כי אם אתה ישראלי ואתה קורא באנגלית, אז המטרה שלי של להביא דברים אחרים, אני לא צריך לעבוד בשבילה, הם יגיעו, זה יבוא. אבל יש הרבה שלא, יש הרבה שלא קוראים באנגלית. אחד הדברים שהכי שמחו אותי אי פעם, היה דווקא ביקורת שקיבלתי בעיתון הצופה, שזה עיתון דתי, לשפת אם.
וואו.
חברים, לשפת אם, שזה ספר פמיניסטי על סטרואידים.
ספר מעולה, מעולה, מעולה. אני משתמשת בו מלא בתור דוגמה לאיך כותבים סיפור עם מסר בלי לדפוק לך את המסר בראש.
כן.
ספר מצוין.
לגמרי. והוא מראה את הדרך שבה אנחנו בוחרים דברים. קחו את סדרת טיפני אייקין, כן, של פראצ'ט, שבעצם אנחנו מדברים פה על לכאורה מסע בגרות שלה, אבל זה של ילדה. זה לא של ילד. בעולם שנשלט על ידי גברים קוסמים, ופתאום היא הופכת לדמות הכי עוצמתית בתוך המסע שלה, והשלד או המסר המרכזי שאני ראיתי בתוך הסיפור הזה, זה לעמוד על עצמך כשאת ילדה, כשאת באה, אתם זוכרים, יש לי שתי בנות, זה סופר חשוב לי. אז ככה אני בוחר את זה, ככה בחרתי את הדברים ולהוציא אותם. ואחר כך יוצאת בת עודין, שזה בדיוק אותו דבר, אך לא אותו דבר. זאת אומרת, הליבה, השלד, זה דמות נשית עוצמתית שמתפתחת לאורך העלילה ומקבלת את הכוחות שלה מול עולם סופר מיזוגן. אבל לא דופקים את זה בראש, כמו שאת אומרת. זה סיפור שכיף לקרוא, שהוא מענה.
אנחנו כן נגיד שבת עודין וטיפני אייקין זה לא בדיוק לאותה שכבת גיל, אני חושבת.
ברור.
כן.
לא, אני אגיד אחרת. כל מי שיכול לקרוא את בת עודין יכול לקרוא את טיפני אייקין, לא כל מי שקורא את טיפני אייקין יכול לקרוא את בת עודין.
בדיוק. אוקיי, אז אני ממש שמחה שהזכרת את הבנות שלך, כי חלק ממה שעולה, ממה שאתה מספר פה, זה כמה אתם משפחה של חובבים, או חובבות בעצם.
הרוב פה בנות, אפילו, סליחה, יש לי חתולה ולא חתול, אני היחיד פה, כל השאר גברות. הבנות כבר לא בבית כמובן.
איך אתם מגדלים משפחה של חובבות?
לא תגמור את הספר, לא תקבל פודינג? סליחה, זה לא תגמרי את הספר, לא תקבלי פודינג? אין לי תשובה לזה. אבל אני זוכר שבגיל 14 לערך, משהו כזה, בכנסים הם הלכו עם קוספליי של סטאר טרק, שאחת הסבתות תפרה להם, לפי אפיונים פרטניים שלהם, באחד הכנסים האחרים שנתנו את Troubles with Tribbles של סטאר טרק, ואחר כך Troubles and Tribbleoids, או משהו כזה, קיצור, שתי עונות שונות לחלוטין של סטאר טרק, שהשנייה רוכבת על הראשונה, ושני הפרקים שודרו אחד אחרי השני באולם הגדול וכולי, ודניאלה ונור הלכו ומכרו טריבלים, שזה מין פופים כאלה, שזה היה בעצם כאלה של אוזניים, והם עשו מסחר בטריבלים, אמרתי, הם יודעות לעשות כסף מדע בדיוני, אני צריך ללמוד איך לעשות את זה. זה היה, זה היה, כן, חלק מהמרצ'נדייז שנמכר, זה התחלת המרצ'נדייז, היום שאתה הולך ואתה רואה את כל הדוכנים ואת כל מה שקורה מסביב, זה עולם שלם, אבל אז זה לא היה, אז לא היה מרצ'נדייז, והם בעצם פתחו את עניין המרצ'נדייז בקטע הזה, אחר כך נסיעה בגילאים הרבה 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 יותר מוכרים, נסיעה עם דניאלה לכנס בלונדון, הכנס הבינלאומי בלונדון, וכן הלאה. זאת אומרת, הן כמובן קוראות את הספרים, מחוות דעה, זה הוצאה משפחתית. זה מה שקורה, ואז דניאלה פוגשת את בועז, שגם הוא מהקהילה. אז זה, הכל נשאר במשפחה. אז להגיד שהקהילה, את שאלת הקהילה ואני, אז יש לי נציגות מובהקת בקהילה עם כל מה שקשור. אני אישית לא, כי חזרה למה שהיה שם, עזבו אותי באמא שלכם, תנו לי להוציא ספרי מדע בדיוני שאני אוהב, על כל ספר שאני מוציא אני קורא איזה 100 אחרים, וזה דרך אגב נהדר, כי כל פעם שאומרים לי, לך תעשה משהו, אבל אני עובד, אני קורא, זו העבודה שלי, אני צריך לקרוא.
יש לי חדשות רעות בשבילך, אתה לגמרי חלק מהקהילה. גם בזה שאתה מוציא ספרים ומחזיק את הקהילה הזאת בחיים, וגם בזה שיש לך קשרים, גם אם אתה לא עד הסוף מכיר בהם קשרים מאוד עמוקים לקהילה הזאת בכל מיני צורות. כבר אמרת שזה לא עסק שאפשר לחיות ממנו. אם נותנים לך כסף להוציא איזה ספר שאתה רוצה, איזה ספר שאתה רוצה, מה ספר החלומות לתרגם ולהוציא לאור?
יו, איפה מתחילים? יש כל כך הרבה ספרים שאני רוצה להוציא, אבל אני חושב שסדרת הקלצ'ר של איאן בנקס צריכה להיות מתורגמת לעברית דחוף, במיוחד לאור מה שקורה היום בארץ, היא צריכה להיות מתורגמת, מכיוון שהמסר החברתי שנמצא בה, האיגליטרי, השוויוניות והאוניברסליות, ומצד שני הפולסי שאתה נופל ולא מצליח, אז אני לא חושב שזה פה המקום, אלא אם כן אתם רוצים שתכן לדבר על מה יש בתוך הסדרה הזאת, אבל זה מה ש... זה אני חושב יהיה סדרה שלא משמח לתרגם ולהוציא. יש עוד יש המון סדרות שהתחילו בארץ ואז הם נכשלו כלכלית, ויצא רק הראשון שלהם. אני הייתי שמח מאוד, 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 להוציא את כל סדרת וורקרוסיגן על כל גווניה, צבעיה וחלקיה בעברית. היא משמחת כל כך בקריאה, היא כל כך כיפית, היא פשוט סדרה שמחה. זה מעורר בי חדווה להתעכל גם בקצרים וגם בארוכים, וצער עמוק שרק שלושה, אני תרגמתי אחד מהם דרך אגב, שהוא סטנד אלון, כן? קפטן וולפרטריל, שהוא סטנד אלון, אבל אם הייתי יכול, הייתי לוקח את כל החבורה הזאת ופשוט מוציא אותה כדי לעשות השלמת פערים. אבל אנחנו יכולים לדבר על זה ולהמשיך עוד ועוד ועוד, כי לא חסר. עכשיו, שמעו, אמת אמת, עשיתי חשבון שאם אני אחיה עד 120, וכל מה שאני אעשה זה לשבת ולקרוא, אין לי מספיק זמן אפילו לקרוא את כל הדברים שאני רוצה לקרוא. כי גם יוצאים כל הזמן דברים חדשים טובים, זה בלתי אפשרי, זה פשוט נפלא לראות מה שיש. עכשיו, יש סופרים רבים שתרגמו איזה היילייט שלהם פה, היילייט שלהם שם, אבל יש להם בארסנל הולדמן, מלחמה לנצח, שתרגמו שני ספרים שלו לעברית, מלחמה לנצח ושלום לנצח, שניהם בעם עובד דרך אגב, פגשתי אותו באחד הכנסים, ונפעמתי מרוחב היריעה וכמות הכתיבה, והאוצר הספרותי הבלום שיש אצל סופר האחד הזה, וכמור יש לו מעט. אבל שאני פעם חשבתי, אוקיי, נגיד שהייתי מקבל תקציב, הייתי חזר על השאלה שלה, מגיעה גם את פילי, נותן לי תקציב בלתי מוגבל, מה הייתי עושה? כאילו, איך הייתי עובד בצורה תהליכית, סיסטמטית, אוקיי? אז אני אגיד לכם מה הייתי עושה. הייתי הולך אחורנית. מהיום הראשון שבו היו פרסי ההוגו והנבולה, לוקח את כל המועמדים בכל שנה ומתרגם אותם.
וואו.
פשוט.
וואו.
זה פשוט. סינן וכולי. עכשיו, מתוך כל החבורה הזאת, תורגמו לעברית 10%. אולי 5%. זה הסדר גודל. זאת אומרת, יש עוד 95% out there, שהם מצוינים בדרכם. אז כאילו גם לא צריך לעבוד קשה, כאילו אתה שאלת אותי מה דעתי, אני אומר, עזוב מה דעתי, כי אני, זה הדעה שלי, מה אני אוהב, מה אני לא אוהב. הנה, ישבו טובי אוהבי המדע בדיוני והפנטזיה, תחנו את האמא של כל מה שיצא בכל שנה, עשו שורט ליסט, אנחנו יכולים להתווכח עליו, הוא טוב, הוא לא טוב, תמיד יהיו כאלה שאהבו וכאלה שלא יאהבו, פשוט קח אותם ותרגם אותם, כמה קל, כמה פשוט.
רק תחריג מזה את 2015.
בסדר.
אנחנו...
בדרך אגב, אתה יודע מה? לא כולם יסכימו שהספרים שם לא היו טובים. כן, היה מלחמות הכלבלבים ועניינים וכו', הייתה שם שמחה גדולה, אבל עדיין...
כן, זה בעיות של קהילה אחרת.
אנחנו חלק ממנה, whether we like it or not.
כן.
אנחנו ניזונים ממנה, אנחנו מושפעים ממנה, התרבות מדע בדיוני שאנחנו חיים בה היא בעיקר משם, אנחנו לא חווים את תרבות המדע הבדיונית הסינית, או הפולנית או הרוסית, שהן אגב תרבויות ענפות מאוד בתחומן, מדי פעם יש לי גלימפס של הדברים הללו, ולבוא ולהתכחש לעסק הזה זה כמו להתכחש לאימפקט של הטלוויזיה האמריקאית על הטלוויזיה הישראלית. אנחנו עולם רב תרבותי.
אני מסכימה, אני לא אמרתי שאני לא מסכימה, רק אמרתי שזה בעיות של קהילה אחרת, יש לנו מספיק בעיות של קהילה שלנו. הנרי הראל, תודה רבה רבה רבה. זה היה אחד הרעיונות המרתקים שיצא לי לשמוע. אני כל כך נהניתי.
איזה כיף, גם אני נהניתי. גם להתכונן, כי עשיתי רשימה של כל הספרים שאתם אולי תרצו לדבר עליהם, לא דיברנו אפילו על... 5% מתוכם, אבל זה בסדר. רציתי להיות מוכן. חבר'ה, כשתגיעו לפודקאסט הבא של העתיד המדע הבדיוני בישראל וכולי, נדבר עוד פעם, הכל בסדר. הכל טוב. אני מאוד נהניתי לשוחח איתכם, אני מאוד מאוד מעריך את מה שאתם עושים בקהילה. אתם מייצגים שני פנים שונים לחלוטין של הקהילה ביצירת תוכן, וכשאני מגיע לכנסים אני משתדל לא לפספס אחד מכם אם אתם נמצאים בו, שאתם מרצים, ואחלה, שיהיה לכם בהצלחה עם הפודקאסט.
תודה רבה.
תודה רבה להנרי, תודה רבה אהוד, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
תודה רבה שהזמנתם לנו, תודה לאגודה למדע בדיוני ופנטזיה על התמיכה בפודקאסט, ולתן צור על העריכה המרהיבה ולשחף מרגלית על התמלול, להשתמע בפרק הבא.